מה זה?
זה ראשית התרומה. תן לרונית אחד.
יש.
תתל.
אנחנו יכולים לתת את התאריך, שזה ראש חודש תמוז.
ראש חודש תמוז.
חשוב לתת את השנה גם כן?
כן, תפשיריים, כן, תפשיריים.
טוב, אנחנו בכמה מילים לרונית. אנחנו לומדים סוגיה בגמרא בראש מסכת ברכות, עם פירוש מורנו ורבינו הרב יהודה אשכנזי, שזה הדפים שיש לך, ואנחנו נמצאים כמובן באמצע העניין, אז פה ושם יכולים להיות דברים שלא למד או שלא שמעת לפני זה, אבל זה תמיד הבעיה כשעולים לרכבת באמצע הנסיעה. אז בכל זאת, אם יש שאלות, אז תשאלי.
אנחנו חיים על ההפרעות האלה.
הכלל הלא קשיח, אבל בכל זאת, אומר ששאלה עניינית שייכת לנושא הנימד במקומו, זה חלק מהלימוד. שאלות המתעוררות בעקבות מה שלומדים, אבל ששייכות לנושא רחב יותר וכולי, אפשר להשאיר לסוף השיעור. אז בתוך הנושא הכללי, שהוא קביעת הזמן של הערב לגבי המצווה של קריאת שמע, המשנה שלנו אמרה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ועל זה בעמוד ב' באות כמה ברייתות המציעות זמנים אחרים. זה שלמדנו בפעם הקודמת היה העניין של משעה שהעני נכנס לאכול בטוב המלח. מסביב לזה הייתה התעוררה בעצם שאלה נוספת, ואנחנו רק נחזור משורה 18 בדפים כדי לחבר את הדברים, אבל אני רק אקרא את זה כדי להזכיר את העניינים, ואנחנו נמשיך משם. אז בשורה 18, ספה עד שעה שעומד להיפטר מתוך סעודתו. בא לאשמועינן, דלדעתו זמן הקריאה בעוד שהעני אוכל לחמו ותו לא. שעת אכילת העני היא דווקא מקודשת לתחיית שמה של ערבית, והעניין, כמו שהכהנים מחפרים על ישראל, כך הצדקה מחפרת, דכתיב צדקה תרומם גוי, ואנחנו למדנו כבר את הנושא הזה בסוגיה אחרת, וחסד לאומים חטאת, וכל עוד שהעני אוכל, את לקרות יתקרה ותולו. וקשה מידי, לא כרבי אליעזר ולא כרבנן ולא כרבן גמליאל, זאת אומרת שהם שלושת הזמנים הניתנים במשנה שלנו לגבי סוף זמן קריאת שמע. אם כן, עמי מקיים משרבך כמשמעו, זאת אומרת שהיות ואומרים משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעומד להיפטר מתוך סעודתו, שזה התחום של קריאת שמע, אז איך מחברים את זה, איך מקשרים את זה עם הפסוק שאומר בשוכבך? כי על אף שהרומאים היו אוכלים שוכבים, לא לזה התכוונה התורה. אז לכן אומר שזה לא כרבי אליעזר ולא כרבנן ולא כרבן גמליאל במשנתנו, שלגבי כולם בשוכבך הוא מתפרש או במובן של בשעה שבני אדם הולכים לשכב, או כל זמן שאנשים שוכבים, כן? שזה או בדעת רבי אליעזר או לדעת רבן גמליאל וחכמים. אם כן, עמי מקיים בשורבך כמשמעו, שאפילו רבי אליעזר מקיים בשמורה הראשונה דווקא עבודת כיתה הראשונה של הכהנים המשמרים במשמרות הלילה, בשליש הראשון של הלילה, שהוא הזמן שבו אנשים הולכים לישון, הרחיב השיעור לזמן ארוך. זאת אומרת שאף על פי שהזמן למעשה יכול להיות בפועל יותר קצר, אבל הוא העריך עד אותו הזמן. אולם דעת הברייתא בזמן אכילת העני ותולו צמצם כל כך השיעור, לכן לא מקבלים חז"ל את ההצעה הזאת, ומן הוא הם מקשים על הברייתא, פירוש דקשל למה לא הזכיר במתניתין ספה דאליבה דעני עד שעה שהעני עומד וכו', אחר כי הזכיר דת רבי אליעזר דדריש נמי תחילת זמן שחיבה ולא כעליבה דהלכתה. והעניין כי מערה דמתניתין דך שלהון בשוכבך זמן שחיבה, אבל בעל הברייתא מקיים זמן התחלת הלילה דווקא, ולדידי כיוון שהעני סיים סעודתו מיד הולך לישון, דהה אין לו נר להדליק. זאת אומרת שהנושא של המשנה, שאותו הנושא מוגדר על ידי השאלה מאימתי קורא נשמע בערבים, התשובה עקרונית מפסיקה ב משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זה שבהמשך נותנים זמנים של סוף הזמן, זו סיבה משנית. ולכן ההגדרה הזאת של משעה שהעני נכנס לאכול פיתו במלח עד שעומד להיפטר מתוך סוזר, זה לא מגדיר כמו בהגבלה במשנה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם עד סוף השמורה הראשונה, עד חצות, עד שיעלה עמוד השחר לפי ההצעות של רבי אליעזר רבנן ורבן גמליאל, אלא שזה תוחם את הזמן
שאפשר להתחיל
של הזמן של מאימתי. והיות והעני הולך לישון מיד אחרי סעודתו, אז זה מחבר את הסעודה לשכיבה, אבל השאלה עצמה, כן, היא על העניין של מאימתי, מתי מתחיל תחום הלילה, זה באותו הזמן שאני אוכל את סעודתו. ביחס לאותו הדבר שמחברים את העניין של מצוות קריאת שמע לצדקה ולא לכפרה של הכהנים, כפי שלומדים במשנה. ותראה ספה ודאי פליגי המתניתין, דהיינו לא כרבי אליעזר ולא כרבן גמליאל ולא כרבנן, ומקשה אם כן רשע דהיינו תחילת הערב ועסקי הלילה מלמה פליגי המתניתין דילמה לו ואני וכהן חד שיעורה הוא לעניין שעת האכילה. זאת אומרת שזה שהזמן של הסוף הוא שונה, זה לא אומר שאין הקבלה מלאה בין העניין של הכפרה והעניין של הצדקה. ולכן הרמז לאותו העניין זה שאף על פי שזה לא הכרחי שזה יהיה אותו הזמן, אין הוכחה שזה לא אותו הזמן, ולכן יכולה להיות תזה, קביעה. אני מחשה לעצמי לומר שאף על פי שאין הוכחה לדבר, מה שזה נראה שרירותי, אבל זה אפשרי לומר שהזמן של ההתחלה לגבי כהן ולגבי אני זה אותו הזמן. ולכן קובעת שורה 32 הגמרא, לא, אין הבדל בין האני והכהן, אני וכהן חד שיעורה הוא לתחילת הזמן. פרש רש"י צאת הכוכבים, זאת אומרת שיש סיבה הלכתית שבגללה הכהנים נכנסים לאכול בתחומתן בצאת הכוכבים. יש סיבה קיומית שבגללה האני ממשיך את העסקי היום עד צאת הכוכבים, קצת לפני צאת הכוכבים, כדי שיקדיש כל זמן האפשרי כדי
להתפרנס.
אבל זה סותר את הרעיון, שזה גם הייתה הצעה, שהוא נכנס יותר מוקדם כדי לאכול מבעוד יום, לפי מה שרש"י כותב, שאין לו נר להעיר בסעודתו. ופשיטה, אבל דעתו בזה כי הכה לשיעור הדכהן לפי שיטת התנא קמא כעסיק, והכי פירושו דילמה שיעור הדעני שווה לשיעור הדכהן, ולא בהפך שיעור הדכהן שווה לשיעור הדעני. ופירוש הדבר דילמה אפשר להשוות דרגת העני לדרגת הכהן, כלומר דילמה זכות הצדקה שווה ממש לזכות עבודת הכהנים באכילת התרומה. אני רוצה כאן לומר כמה מילים, אף על פי שאני חושב שהדברי הרב הם ברורים. צריך לדעת שבעניינים של דעות ומחשבות הסימן שווה האריתמטי לא פועל.
זה לא קומוטטיבי.
זאת אומרת שזה לא אותו דבר לומר שאני וכהן חד שיעורה הוא, או לומר כהן ואני אחד שיעורה הוא. אתם מבינים? זאת אומרת שיש מושג של זהות, מה שבמתמטיקה מסמנים עם שלושה קווים, לא שווה אלא זהה, שזה אותו דבר ממש. אבל כאן מה שאנחנו אומרים זה שזה לא אותו דבר להשוות את הכהן לעני, או להשוות את העני לכהן. או במילים אחרות, ישנו אחד שהוא מהווה בכל זאת את הקנה מידה ליחוסים אחרים. בתורה לא כתוב ואתם תהיו לי ממלכת עניים, כתוב בתורה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו אם יש מצב מסוים שהזהות הכהנית הזאת נמצאת בסימן שאלה מסיבות כאלו אחרות, פנימיות וחיצוניות, זה לא משנה, אז אפשר לחפש במובן מסוים לא את התחליף, כי אין תחליף לדברים כאלו, אלא לדבר שיכול להשתוות בדיעבד, כן? עד ש, כן? אז לכן אומרים כאן אני וכהן חד שיעורה הוא. זאת אומרת שמשווים מבחינת העניין הזה, אומרים שכאשר אין אפשרות, אני אנסה לומר את זה אולי בצורה כזאת, שיש במושגים שבהם אנחנו דנים שלושה קווים של התייחסות לזולת. כאשר הזולת הוא הקדוש ברוך הוא, כשהזולת הוא אדם אחר, כשהזולת זה הממד האנושי שבכל אדם. אז אמרתי הממד האנושי כי אנחנו מדברים בעברית של ימינו, אבל הייתי צריך לומר צלם אלוהים אשר בכל אחד ואחד, כן? בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, לעצמו במובן לעצמות האדם אשר בו. אז כאשר הבחינה של בין אדם למקום לא יכולה לפעול מסיבות כאלו או אחרות, אז זה העניין של הכפרה, זאת אומרת הממד הדתי גרידה, במובן המשמעותי הפשוט של הדברים. אז נשאלת השאלה, האם תיקון היחסים בין אדם לחברו אינו יכול לשמש ככפרה, כמו שהעבודה של הכהנים בבית המקדש מכפרת על האדם? זאת ההצעה. ולכן מנסה הגמרא להציל, כפי שאנחנו, אני כבר השתמשתי בביטוי הזה בשיעורים הקודמים, להציל את עמדתו של העני. שוב, כדרך להגיע לאותה המדרגה שאנחנו קוראים בה קריאת שמע, אבל לא מהצד של משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתן, שהוא עניין של הכפרה של המעטרה, אלא מצד צדקה תרומם גוי. וחשוב לדעתי לקחת בחשבון שהפסוק שהרב מצטט כאן מתייחס לממד הלאומי, זה לא לגבי אדם פרטי אלא לגבי התנהגות חברתית שעושה זאת. לגבי התנהגויות פרטיות הכל אפשרי, אבל לייסד עניין בהלכה לא יכול להיות מהצד של התנהגויות פרטיות, זה צריך לבוא מבחינה של כלליות האומה. לכן כשבכלליות האומה קיימת, אפילו היא מפוזרת ואפילו בגלות וכו', אבל קיימת הדאגה הזאת של הצדקה, אז זה משהו שיש לו מדרגה שאפשר להשוותה לאותה הדרישה של אתם תהיו לי ממלכת כהן. ללמה זכות הצדקה, זה השורה האחרונה בדף, שווה ממש לזכות עבודת הכהנים באכילת התרומה. ואם אמרה דלה חד שיעורה הוא, היה לו להביא היי לשנן נמד מתניתין, להורות כוחו של רבי חנינה. כאן הרב בפרשנות מסביר ש אם זה לא היה אותו הזמן, אתה לא יכול לומר שאני וכהן חד שיעורה הוא, אז היה צריך במשנה עצמה לצטט את האני בנפרד מהכהן. לא עשו זאת, אף על פי שהכירו את הברייתא, וזאת אומרת שאפשר להכליל את הבחינה של האני בתוך הבחינה של הכהן, כהנים הנכנסים לכל כהנים שנכנסים לכל תרומתם. ולכך דילמה חד שיעורה הוא משום דלא הביא היי לשנה במתניתין. ובדרך הנסתר, אז לנשום קצת, אנחנו נקרא, לא בטוח שאנחנו נסביר את זה ואולי נשאיר את זה להסבר עד שנעבור על זה שבע נקיים, כפי שאומרים. ובדרך הנסתר בתיקונים, כי היי המוציא במספר צבעם הוא המוציא לחם מן הארץ. אתם זוכרים שיש עניין של כוכבים. שמעתם על כוכבים? מה המשמעות של הכוכבים?
מה שמאיר בלילה.
נכון.
גלות. עם ישראל.
אבל יותר מזה?
צדיקים.
האומות?
צדיקים, שמאירים לאומות.
מוסיפים להורה של החמה, כי התמעטה.
כן, כל זה נכון, אבל לא לזה אני מצפה. ומזכה הרבים ככוכבים. זוכים?
יש את זה
בתחילת ספר שמות, אבל זה בכל זאת פסוק.
שיעור של הרב על המדרש.
אז זאת אומרת שיש בעיקר, לא נדקדק עד כדי כך, כן? כמה סוגים של צדיקים, אבל יש צדיקים מיוחדים במינם שהם המזכה את הרבים.
צדיקים הרבים ככוכבים.
זאת אומרת שיש מי שבהתנהגותו הפרטית הוא צדיק, הוא עושה כל מה שצריך, הוא אפילו אפשר לומר טוב למקום וטוב לבריות והכל, אבל הוא לא עוסק בתיקון הכלל. והסוג המיוחד הזה של הצדיקים הדואגים לכלל, זה מה שנקרא מצדיקי הרבים, הם שהם מושווים לכוכבים. למה דווקא הם מושווים לא לזוהר הרקיע או לדברים, אלא דווקא לכוכבים, זה עניין בפני עצמו. אבל כאן בהקדמה תיקוני זוהר תופסים את הלשון המוציא במספר ציפם, שזה שייך לאותו העניין של הצדיקים המצדיקים את הרבים, לאותו הלשון שאנחנו מברכים על הלחם, המוציא לחם מן הארץ. עכשיו שוב השאלה של למה הכוכבים דווקא, אני יכול לשאול אותה בצורה קצת שונה, רק להיזכר שאנחנו עוסקים כאן לפי מה שאמר בדרך הנסתר. הוא מוציא לחם מן הארץ, הוא מוציא חיטה מן הארץ, אנחנו מוצאים לחם מן החיטה. אז לראות מאחורי התופעה הטבעית את המשמעות העניינית לחיי אדם שיש באותו המעשה, זה שייך לאותו העניין של מצדיקי הרבים. אני רוצה לומר אולי את הדבר הזה בצורה קצת שונה. אתם יודעים שיש ויכוחים רבים בין חכמים, בין פילוסופים, בין דעות כאלו או אחרות, וישנם, אפשר לקרוא את זה בכמה ספרים, בכמה מאמרים חשובים, אנשים שטוענים ככה, שאתה מסתכל על העולם וקיום העולם הוא הוכחה ברורה לכך שיש בורא. וישנם כאילו שאומרים, אתה מסתכל על העולם ויש לך הוכחה ברורה שאין בורא. ומתלקחים כאילו וכולי. מי צודק? זה לא בעקבות אתמול. זה לא מחלוקת לשם שמיים. אלו שצודקים זה אלו שאומרים שאין הוכחה מזה שיש בורא. רק מי שכבר יודע משהו אחר יכול לראות במה שהוא רואה בטבע שיש בורא. אבל הטבע כטבע אינו מראה על הימצאותו של הקדוש ברוך הוא, אלא להפך. הטבע מסתיר. אז כאשר אתה נוכח לכך שהטבע מסתיר, אז אתה יכול לחוש מה הוא מסתיר. אבל כשאתה לא רואה את הטבע כמסתיר משהו, אז אתה לא רואה שום דבר מאחורי המסכה הזאת. אתם מבינים את את העניין כאן? זאת אומרת שאנחנו חוזרים שוב לאותו העניין, שזה מתחיל מהתודעה האישית של האדם, כן? כשהוא מגלה שהוא איננו השורש והמקור לקיום עצמו. ואמרתי לקיום גופו, לקיום גופו יש לו הורים. אבל שהזהות העצמותית שלו כן לא באה מהלא כלום, כן? מה שהמדרש מבטא כשהוא אומר אברהם
הכיר את בוראו,
הכיר את בוראו. ואני תמיד מזכיר את ההדגשה הזאת החשובה ביותר, הוא לא פרופסור לתיאולוגיה, לכן הוא לא אומר הכיר את הבורא. את הבורא זה מושג תיאורטי, את בוראו זה משהו ששייך לתודעה הקיומית של כל אחד. זה לא תיאוריות פילוסופיות של האוניברסיטה. אז היי המוציא במספר צבעם הוא המוציא לחם מן הארץ, דכתיב לחמו ניתן, וכדפרש הכיסא מלך זל בשם הארי. ועוד המוציא לחם הוא מלכות, שהיא לחם של הזעיר אנפין, לחמו, דהיינו לחם וב. אז כאן מבחינת ההשתלשלות של של הספירות, כפי שאנחנו רואים אותן דרך הארבע אותיות של שם הוויה, יוד קה וב קה, אז האות האחרונה של השם זה הגילוי של השכינה בעולם, כן? והאות וב, כן? שהמקובלים קוראים לה הזעיר אנפין, שהיא שייך לעולם היצירה ולספירת התפארת, כן? אז כשאומר לחמו, דיינו שזה לחם וב. עכשיו המילה לחם כשהיא לעצמה היא מצביעה על הבחינה של השכינה. למשל יש רמז בזה בפסוק מסוים שבספר בראשית, כן? שפוטיפר שם את כל אשר לו בידי יוסף חוץ הלחם. מהלחם אשר הוא אוכל, ורש"י אומר שזו אשתו, אלא שדיבר בלשון נקייה. אז עכשיו בייחוד קריאת שמה זה דווקא הייחוד של ה' ו', אם לחבר את העולם העליון לעולם העליון לעולם התחתון, לחבר את ה' לו', שמיים בארץ וכו'. זאת אומרת שכפי שהוא מלך למעלה, להמליך אותו למטה, שזו אחת הכוונות של קריאת שמה בבחינת קבלת עול מלכות שמיים על הארץ. ועיין עוד מה שפירשתי בהקדמה הכללית, אז מוזמנים לקרוא את ההקדמה הכללית. אני מזמין אתכם לקרוא אותה פעם ביום. כי אם הלחם אשר הוא אוכל, ועוד מרוב עונים דק הנאה, דאית מרבה כהן און. זוכרים את המזעיה כהן און? זה היה פוטיפר. מרוב עונים דע עמודה דאמצעיתה, עונים גילה נצח והוד, ואמיץ כוח דע צדיק האם שם.
זה לא פסוק, מרוב עונים ואמיץ כוח, זה אותו מוקצים מספר צבאם לכולם שמות יקרא.
הכל אותו עניין.
ברור.
זה ברור.
מובן לגמרי. יש בחינה.
אמרתי שאנחנו לא נסביר את הכל, אבל אני כבר הסברתי לא מעט. ולכך שפיר דילמה שיעורה דעני אוכל לחמו בצאת הכוכבים נמה, ונודע כי העני רומז לצדיק יסוד עולם, ועיין בפרדס שער הכינויים פירוש נכון מהרמ"ג ז"ל, כי היסוד אין לו אור מגרמי עין שם. עד השבוע הבא.
עכשיו ברור. טוב.
מה זה אני? כפי שאמר רפב, זה מי שאין לו מעצמו, משלו, כלום. זאת אומרת שבבחינה הזאת זה כמו אור הלבנה לגבי אור החמה. שהלבנה היא ענייה בכך שאין לה אור עצמי, היא מקבלת את האור מאחרים. עכשיו, מה היא עושה לבנה? היא לא שומרת את האור הזה לעצמה,
מחזירה אותו.
היא ממשיכה אותו הלאה. היינו שיש בחינה מסוימת שאנחנו יכולים להסתכל באור השמש על ידי ההסתכלות בלבנה, בעוד שבאור השמש ישירות אנחנו לא יכולים. אז זו הבחינה של מצדיקה רבים. טוב, אז נחזור לזה בעזרת השם בשיעור הבא בענייננו. נעשה הפסקה קצרה ונחזור ללימוד.
אני גם רוצה